הוא לא יעזוב אותנו. בסייעתא דשמיא, תקשור עם בנימין, ירושלים, יום ג' ראש חודש מר חשוון, תשע"ז. אני מאוד שמח שאתם רוצים לשמוע עוד דברים ממני, אפילו שאומר את האמת אני כבר לא יודע מה עוד להגיד. העולם ממש בלגן, וכולם מרגישים את זה. אפילו אם לא יודעים בדיוק את הפרטים, מרגישים את הבלגן, את הבלבול, וזה מפחיד, הבלבול הזה, כי אנשים לא יודעים איפה הם. פעם, לא לפני הרבה זמן, כל אחד ידע איפה הוא נמצא, אם הוא בניו יורק או בפריז או בתל אביב או בהונג קונג, אבל היום זה אחרת. יש איום על ניו יורק, יש איום על תל אביב. תל אביב נהיה כמו פריז, ולונדון זה נראה כמו מקום של כל מיני פליטים. פריז נראית כמו סוריה, וניו יורק פשוט מצב מסכן. מה אני אגיד? הכל מבולבל, ואנשים מרגישים את הבלבול, אבל הם לא מרגישים בדיוק את הסכנה. ולכן הם מנסים להמשיך עם החיים הרגילים שלהם, וזה לא הולך, אבל בינתיים פחות או יותר זה הולך. אפשר לקחת דולרים, להחליף אותם ולקנות כל מיני דברים. אפשר לכתוב צ'קים, אפשר גם להשתמש בכרטיס אשראי, אפשר לטוס לאירופה, לאמריקה. נכון, פה ושם היו תאונות קשות במטוסים שהתרסקו, הרבה יותר מאשר בשנים הקודמות. טוב, אבל אין דבר. ממשיכים, ממשיכים, לא יקרה לכם. אבל בכל אופן, כל אחד עולה עכשיו במטוס עם קצת פחד. ויש מקומות כמו רומא, רומא עם הוותיקן, יימח שמם וזכרם, ועם כל המוזיאונים, עם כל התרבות כביכול, שאפשר לנסוע ולבקר, ועכשיו מה קרה? רעידות אדמה מסביב לרומא. רעידות אדמה שחיסלו עיירות רבות, הכל נעלם. ראש העיר, ראש המחוז שם אמר שהוא ראש בלי מקום. הכל נהרס, הרבה כנסיות נפלו שם. אפילו ברומא, שזה לא כל כך קרוב, הכל רעד עד כדי כך שאחת הכנסיות הגדולות בוותיקן זה סכנה להיכנס לשם. וזה לא מפסיק שם לרעוד ברומא, ולא מבינים מה זה ולמה זה. זה רועד ורועד, ברוך השם, סימנים סימנים. ואני אומר שזה הקדוש ברוך הוא שולח את זה עם השליח שלו, שזה הכוכב השביט, או הניברו, או פלנט אקס, ועם כל הקונסטלציה המבנה שבא איתו. אבל זה הסימן של הגאולה, שזה מתקרב ומתקרב. העולם בלגן, עם הילרי ועם טראמפ, ועם כל ההצגות של שתיהם, שחקנים לא כל כך טובים, כי אנחנו, ולא רק אנחנו, לא רק אוטיסטים או חרדים, אלא כל מיני אנשים רואים את ההצגות שלהם, ומבינים שזו רק הצגה. הם לא שחקנים כל כך טובים. התסריט בכלל לא אמין. הם יודעים שהם הולכים לעשות משהו אחר, שאחרי או שעוד לפני הבחירות, או אולי מיד לאחריהן, או אולי עוד קצת זמן אחר הבחירות, משהו ענק עומד להיות. כי הם יודעים שהכל הולך להיגמר. הרשעים יודעים, הם רוצים להיכנס לבונקרים שלהם, יודעים היטב. אבל אנחנו, היהודים, לא צריכים לפחד. אם אנחנו עושים תשובה אמיתית, ולא מנסים רק לברבר שטויות, ולהאשים אחד את השני, שאחד עושה קצת פחות את רצון השם מאשר השני, אז אנחנו באמת נקבל משיח צדקנו. ולא צריכים לפחד, אפילו שרוב העולם ימות, רוב האוכלוסייה של העולם תיעלם. אבל מי שמחזיק חזק בקדוש ברוך הוא כביכול, אז היהודי הזה, אם הוא גם לומד תורה, הוא גם מקים בית יהודי, והוא משתדל, והוא יודע מה אמת ומה לא, יהודים אמיתיים שהנשמות היו בהר סיני, הם ימשיכו לחיות. הם ימשיכו להיות בעולם הזה. אבל זה יהיה עולם אחר. כי באופן הגיוני, אף אחד לא יכול לחיות לאחר מה שעומד להיות. אף אחד לא יכול לשרוד. אבל ישרדו, ואפילו יהיו גויים שישרדו. ולכן, יהודים, כמו שאמרתי לאחרונה, תתכוננו, גם רגשית, גם רוחנית, וגם טכנית. תאספו קצת אוכל, ובכל פעם שאתם נכנסים לבית, תסתכלו על המים שבבקבוקים, ועל קופסאות הטונה שעומדות אחת על השנייה, ועל התחינה שיש לכם, על פריחיות האורז, ותחשבו באיזה סכנה נמצא העולם. ואם השם אומר לשמור כזה דבר, הוא אומר את זה רק כדי שנסתכל על זה, ונדע, ונפחד, ונעשה תשובה עוד פעם, כל יום, כמה פעמים ביום, שנעשה התבודדות איתו, ונדבר איתו מהלב שלנו, ונבכה, ונבקש ממנו לעזור לנו לחזור בתשובה. ואז האוכל הזה, והפנסים והבטריות, וכל מה שאנחנו לוקחים, זה ממש ייתן לנו הרבה 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 שמחה, כי זה יהיה הטיבת נוח שלנו. והקדוש ברוך הוא רוצה אך ורק שנבטח בו, שנאמין בו ונבטח בו. זהו. אבל זה קשה. הוא נותן לנו הרבה ניסיונות. הניסיון עם אנשים חולים מאוד, שלא נדע, וזה שובר את הלב בצורה איומה, כל כך הרבה יתומים שלא נדע, כל כך הרבה בשורות קשות שאנשים עוזבים את העולם הזה, וזה לא זמן של מלחמה עדיין, ובכל אופן. והדבר השני זה הפרנסה. פרנסה בעולם שהוא כל כך מלא גשמיות, שבשביל פרוטות, פחות או יותר, אפשר לקנות בגד. אפשר להיכנס לחנות שכל דבר שם עולה שקל, ולקנות כל מיני שמונצים, שטויות, שלרוב אנחנו לא צריכים. רק ההרגשה להיכנס ולקנות כל כך הרבה דברים בשביל כמה שקלים, זה עושה לנו טוב, אפילו שזה לא טוב. אני יודע שאנשים סובלים מאוד עם העניין של הפרנסה רגע רגע, כל הלילה, וזה עושה את הבן אדם עצבני, והלב כואב. זה גורם למחלות, כל העצבנות הזו, הפחד הזה. זה מה שגורם לרוב המחלות יש היום. ולכן אני רוצה לומר לכם, לא משנה איזו בעיה יש לכם, זה הכל בשביל שתבטחו בקדוש ברוך הוא. שלא לדאוג בכלל, לדעת שהוא תמיד יעזור לנו, הוא תמיד יציל אותנו. ואם אנחנו איתו, הוא יהיה איתנו. ולא לפחד, לא לפחד, לא לפחד. סוף. שאלות ותשובות. הקהילות של פעם. שאלה: איך ירדנו והגענו למצב כמו שאנחנו נמצאים בו היום? איך נפלנו כל כך? תשובה: אסור לנו לשכוח את העבר הנהדר שלנו. היהודים באירופה, איזה יופי של קהילות היו, איזה יופי, איזה לב יהודי היה שם, איזו מוזיקה יצאה משם, איזה ריקודים, איזו אהבת השם. המוזיקה היה להשם, הריקוד היה בשביל השם, האוכל היה בשביל החגים, בשביל השם, בשביל להתקרב להשם, בשביל להגיע לברכות. מה אני אגיד לכם? אבל היה קושי באירופה, קושי רב, כלומר כל הצרות שהיו במדינות אירופה, וזה נהיה יותר קל. וברגע שזה נהיה יותר קל, הכל התחיל לרדת ולרדת. וכשזה ירד, בתוך 50 שנה, תוך 100 שנה, הכל ירד בצורה כזאת שזה הביא את השואה. שואה! והיהודים שם בשואה, כל היהודים האמיתיים שהלכו לעולמם בשואה, שלא נדע, הם הלכו עם שמע ישראל על שפתותיהם. הם הבינו שהם טעו, שהם עזבו את הקדוש ברוך הוא. הם הבינו ברגעים האחרונים שהם טעו בגדול, והם הלכו לעולם הבא ולגן עדן. אבל אלה שלא ידעו ולא היו מוכנים לקבל ברגעים האחרונים, הם לא היו כל כך הרבה, יחסית היו מעטים, אבל אוי להם, אוי להם. ואילו ששרדו והקימו את החצרות החסידיות מחדש, בובוב, בלז, גור וכולי, וגם הליטאים, פונביג', מיר וכולי, זה נקמה היה, הנקמה של היהודים. אבל תפסנו את האמת, לפחות קצת אנשים, כי גם היו מספיק חילונים שחזרו מהמלחמה אחרי כל הסבל הזה בלי משפחות ושכחו, המשיכו חיים כמו מקודם עם חילול שבת וכולי. אבל כל הקבוצות של החרדים שבנו מחדש את העולם, ניסו לבנות מחדש את העולם שפעם היה. גם הם בנו זאת על רמה קצת יותר נמוכה, כי את האש ואת אהבה המטורפת, איך אני אגיד מטורף, אולי זה לא המילה, אהבה הענקית לקדוש ברוך הוא, לא היה להם עד כדי כך, ולכן הם נפלו לתוך הגשמיות. ואפילו פה בירושלים, במאה שערים, שאנשים האלה לא היו בשואה, אבל הם סבלו והחזיקו מעמד עם הטורקים, ואחר כך עם האנגלים והציונים, והעוני הרב והמחלות, והם לא עזבו, כי היה להם את אהבה לתורה ולאמת, את הרצון לאמת. אבל מתקלקלים היום, מתקלקלים בחמישים השנים האחרונות, השם ישמור. אבל מתוך ההרס הזה יקום עם ישראל, עם ישראל לא חדש, עם ישראל האמיתי, שקיבלו את התורה בהר סיני ואמרו נעשה ונשמע. אבל הפעם לא תהיה ירידה, רק תהיה עלייה. שאלה, האם היו חילוקים והבדלים בין סוגי הקהילות בחוץ לארץ? תשובה, אין הבדל בין הקהילות האמיתיות עם הצדיקים האמיתיים, כי היו צדיקים על ומעבר. הגרא היה צדיק ענק, בעל שם טוב ובלי סוף צדיקים, מלא מלא. אז אלה שהלכו איתם בתמימות, זה היה משהו שאי אפשר לתאר. זה היה מעין עולם הבא של יהדות. ובלונדון רוב האנשים עבדו בכל מיני דברים, אבל הם למדו שעות שעות במשך היום. הם לא עזבו את הקדוש ברוך הוא. אבל מתחילת המאה ה-20, 1900, שזה סוף המאה הקודמת, הרמה התחילה לרדת חזק. ועוד היו לנו גדולים כמו החופץ חיים ועוד הרבה, הרבי מצאנז והרבי מסתמר, זכר צדיקים לברכה וכולי וכולי וכולי. אך משנות 1900, מאחרי תקופת מלחמת העולם הראשונה, איזו ירידה. אבל עכשיו אנחנו מחפשים אמת שכל כך קשה למצוא את זה ולהיות בטוח שזו האמת. שאלה, אני התכוונתי לבנייה של הקהילות אחרי השואה, האם היו הבדלים בין סוגי הקהילות? תשובה, הקהילות שהוקמו לאחר השואה, אין אף אחת שהיא כמו לפני השואה. יש בודדים, אנשים בודדים, זה כן, יש רבס בודדים שכבר הרוב מהם לא נמצאים איתנו כבר. מהזמן של אחרי המלחמה, אבל קהילות כמו שפעם, עם הלב, עם האש, עם המוכנות להקריב את עצמם, זה אין. אבל אני מאמין שעכשיו אנחנו נקבל את זה שוב. השם יחזיר לנו את זה בעזרת השם, כשהבעיות הגדולות הקשות יתחילו, זה יחזיר לנו את זה, והשם לא יעזוב אותנו. זה קשה מאוד לעבור מה שאנחנו עומדים לעבור, אבל הוא לא יעזוב אותנו. והוא יעזור לנו. הוא לא רוצה להרוס אותנו. הוא רוצה את העם שלו. אנחנו הילדים שלו. אנחנו הקלה שלו. הוא לא יעזוב אותנו. הקדוש ברוך הוא איתנו, והוא לא עוזב אותנו. ומאז שהוא ברא את אברהם אבינו, הוא לא עזב אותנו, את היהודים, הוא לא עזב. הוא הביא אותנו בקשיים ענקיים במשך כל הגלות הזו, וגם לפני הגלות הזו, מאז אברהם אבינו, עברנו דברים מאוד מאוד קשים, הוא אף פעם לא עזב אותנו. אנחנו לא צריכים להיכנס, לא לדיכאון, ולא לפחד, ולא לבלבולים. ולהמשיך, ולדעת שכל מה שהוא עושה לנו, הקושי עכשיו, זה בשביל לעזור לנו להיות חזקים. שכאשר יהיו באמת הבעיות, כשתהיה באמת הסכנה הענקית, אנחנו לא נפחד, לא נפחד מכלום. אנחנו עם הקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא איתנו. האוניברסיטאות החרדיות. שאלה, כל עולם החינוך החרדי לבנות, כמעט כולם, בלי יוצא מן הכלל, נכנסו למערכת הרפורמה החדשה של הסמינרים, עוז לתמורה. אפילו לא מתביישים עם השם הזה, שם שאומר את הכל, עוז לתמורה, כל כך רפורמטיבי. משנים את כל צורת החינוך. המוסדות הופכות להיות משהו קרייריסטי, בלי שום נשמה, ואיזה תכנים איומים מחכים על הדרך, השם ישמור. תשובה, הם הרשעים הצליחו בגדול. השם נתן להם להצליח. הם נכנסו לבית יעקב, ועכשיו יעשו את זה. יהפכו את זה להיות ממש כמו בתי הספר של החילונים, כמו אוניברסיטה. לאוניברסיטאות הם הופכים את זה. והלימוד זה גם כמו אוניברסיטה. הם מקלקלים אותם. ואם ההורים לא יבינו ויעשו משהו מהר, לא יהיה פרצוף של יהודים בכלל, זה כבר עכשיו בקושי פרצוף של יהודי. כל מה שהכניסו עכשיו בבתי יעקב בגלל הממשלה, פסול לגמרי. וזה לא עוזר דברים כמו שעושים סמינרים שיש עכשיו, שבודקים שהחציות של הבנות הן רחבות וארוכות, זה לא עוזר כלום, כי את העיקר הם עושים. הם עושים את זה, כלומר את החיזוק בצניעות המדומה, הם עושים את זה בשביל שנחשוב שבכל אופן זה משהו טוב יותר, ולא עזבנו את האמת כאילו, לא עזבנו את הצניעות, אבל רק מספיק ללכת לחתונות שלהם ולראות איזו צניעות יש שם. שאלה, אפילו את הגנים הופכים לאוניברסיטאות, ואת הפעוטים לסטודנטים. תשובה, נכון. זה הפך למשהו כמו החילונים, ועוד מעט כל בחורה וכל ילד יצטרך להביא אייפון או טאבלט, מחשב נייד קטן, בכדי לעשות שיעורי בית, אם לא, אז אין מה לעשות. אבל עוד מעט לא יהיה מזה שום דבר. השם ימחוק את כל זה, ימחק את זה לגמרי. אבל אני רק מחכה לרגע הזה שכל זה נמחק, וכל יהודי צריך לחכות לזה. שאלה, מה שמפחיד אותי זה אלה היבסקים הרשעים שפעלו בזמן הקומוניסטים לרדוף את הדת. אנשי הווסקציה, קיצור המילים יברי סקציה, המחלקה היהודית, אלה שהיו ממונים מטעם השלטון להרוס את היהודים שם, את היהדות שם. ברובם היו יהודים שבגדו במסורת אבותיהם. היום יש לנו אותם כאן בארץ ישראל, והם פועלים עם כל הכוח שלהם. תשובה, בוודאי, ודאי שיש מספיק ערב רב, אנשים שהם כביכול יהודים, והם פועלים נגדנו. אבל השם נותן להם להצליח רק עד נקודה מסוימת. אבל כשמגיע הרגע, אז היהודים האמיתיים יגידו, עד כאן. שאלה, מדהים אותי איך שהם הצליחו לכבוש טוטלית את כל החינוך החרדי שנכנס ישר לתוך הפה שלהם. הם לא חלמו ואף אחד לא חלם על כזו הצלחה מדהימה. תשובה, ממש, הם הכניסו כסף, זה הכל כסף. אנשים שרוצים כסף והם לא מאמינים בקדוש ברוך הוא, אפילו אם הם עם זקנים ועם פאות וכולי, הם לא מאמינים בקדוש ברוך הוא. שאלה, ואיך זה שאין שום צעקה? תשובה, יש כאלה שאומרים לעצמם פשוט, מה זה? זה יותר טוב, תראה, הם נשארים יהודים, אפילו יש איזה סוג של צניעות, אלה הקנאים, הם משוגעים. אבל זה הפוך, אתם משוגעים, מי שהולך עם הרשעים, מי שהולך עם אלה עובדי העבודה זרה, אלה שמשתחווים לעגל הזהב, אתם המשוגעים. אתם מאבדים את הכל. אתם מאבדים את הנצח. שאלה, קיבלו תקציבים של מיליונים הסמינרים, סכומים אדירים, בשביל להכניס את הרפורמות שלהם ולחתן את הנכדים. תשובה, הרבה מאוד מהכסף הזה ילך לכיסים של כל מיני יהודים שמה, ואני מאמין שיהיו הורים שיפתחו את העיניים, ואם לא יפתחו את העיניים, אז העיניים יישארו סגורות. שאלה, לא רק שהם סוגרים את העיניים, אפילו שמים סרט שחור מסביב, שלא יוכלו לראות כלום, שלא ייחשפו לאמת חלילה. תשובה, זה נכון. אדם שהוא לא פתוח לאמת, הוא לא מריח, והוא לא רואה והוא לא תואם שום דבר. וזה הסוף שלו. כי אין חיים. כשמישהו הוא לא עם האמת, אין חיים. אתם לא מבינים? אין חיים לנצח. אתם יודעים מה זה? שום דבר לא מפחיד אף אחד בזמן הזה עכשיו. רק אנשים שהלב שלהם הוא באמת לב יהודי. הם מפחדים. הם מפחדים מלא להיות בנצח. לא להיות עם הקדוש ברוך הוא. הם מפחדים להיות עם השקר. אבל אלה עם השקר שממש כל הזמן רוצים רק שקר, רוצים רק את השקר. הם לא רוצים לשמוע ולא רוצים לדעת ומאבדים את הכל. הכל, הכל, הכל. שאלה, שמו בתיבות הדואר בירושלים הזמנות מטעם הסמינרים לימודי מקצועות שונים, קשת ענקית של מקצועות שונים ומשונים, מציעים לכולם, לכל הבנות והאימהות, להשתלם ולהיות דוקטורים, כחלק מתוכנית האקדמיזציה לציבור החרדי של הממשלה. תשובה, הם רוצים להרוס את עם ישראל, השם ישמור. הם רוצים להרוס את המשפחה היהודית, זה העיקר, להרוס את המשפחה היהודית. ולא יעזור להם, המשפחה היהודית תישאר לנצח, והם ייעלמו לנצח. שאלה, רבי נחמן מברסלב זצ"ל אמר שגזירות ההשכלה, הכפייה של השלטונות להכניס לימודים חיצוניים לילדי ישראל, היא הרבה יותר חמורה מאשר גזירת הקנטוניסטים, הרבה יותר גרוע. תשובה, בוודאי ובוודאי, גזירת הקנטוניסטים, זה אפילו לא היה קרוב לכל החינוך היפה כביכול של הגויים. זה ממש הורס את העם, אבל האמיתיים, היהודים האמיתיים שעמדו בהר סיני, הם לא ייפלו, הם יעלו. חזקו ויאמץ לבבכם. שאלה, מה הכוונה במסר לא לפחד? אם רק חושבים על מה שעלול לקרות, זה ממש פחד ענק. תשובה, נכון. אם אנחנו נחשוב על מה שעומד להיות, אז זה פחד כזה שאי אפשר לתאר. אבל מי שבוטח בהשם, הוא לא מפחד מזה. אם הוא יודע שזה מה שהשם עושה. תראו, אדם צדיק מפחד מהמוות אך ורק בגלל שהוא לא יכול לעשות מצוות. זה מה שמפריע לו. אבל בשביל הצדיק, למות זה פשוט כמו לעבור לחדר אחר באותו הבית. וזה באמת כך, מה זה המוות? איפה זה גן עדן? זה על ידינו, זה איתנו, זה לא כל כך רחוק. זה לא מיליון קילומטר הרחק מפה, זה אולי כמה צעדים מפה. זה לא כמו שאנחנו חושבים. אין לנו מושג ממש על עומק, על רוחב. אנחנו לא יודעים מה זה מקום. אנחנו לא מבינים, זה הרבה מעבר ליכולת שלנו, לרוב. אולי איינשטיין הבין קצת, אבל רק קצת. כשמגיעים לאמת, אז זה מאוד מאוד קשה להבין. מאוד קשה. אבל ברגע שנגיע לגאולה השלימה, לאט לאט אנחנו נתחיל להבין. מה זה הבריאה? הבריאה זה משהו מעל ומעבר. זה משהו שאי אפשר לתאר. ונהיה עם משיח. עד שנצטרך לעבור עוד שלב שהוא המשיח יכין אותנו לקראת זה, שנוכל להבין את השלב הבא. נצח זה לא פשוט. זה לא רק לשבת כל היום והזמן יעבור. זה לא ככה שנשב על כיסא, הזמן יעבור וזה לא ייגמר. לא, לא, זה לא ככה. נצח זה עבודה, זה עבודה מאוד קשה. ואנחנו נגיע לזה, אבל אני לא יודע איך להסביר את זה יותר ממה שהסברתי, ואתם לא תבינו יותר ממה שהסברתי. אז לכן, אין ממה לפחד. השם לא יעזוב אותנו. הרשעים, כן. וזה שיש לנו עבירות, זה לא הופך אותנו לרשעים. והשם יציל אותנו, רק שאנחנו נצטער. ואתם יודעים שאפשר לעשות תשובה ברגע אחד, תשובה שלמה. אבל לא לחשוב שאתם תמתינו ותהנו מהדברים הכי מגעילים, ופתאום, בדיוק לפני הסוף, תחזרו בתשובה. זה לא הולך ככה. ברגע שהבן אדם כל כך ספוג גשמיות, וכל הדברים שהולכים עם זה, אז הוא כבר כבד מדי, ולא יכול לחזור חס ושלום שלא נדע. לכן, עכשיו אנחנו צריכים לשנות את החיים שלנו, להפסיק לדבר נגד אנשים, להפסיק עם הרדיפה אחרי הגשמיות, להפסיק עם כל הבר מצוות המפוארות וכל האוכל המפואר וכולי וכולי. אנחנו צריכים אך ורק את הקדוש ברוך הוא, לשבת ללמוד, לשבת ולהתפלל, להגיד תהילים, להיות עם השם ולגדל את הילדים שלנו עם החינוך הזה. אבל בתי הספר החרדים מלאים חוצפנים, פשוט חוצפנים. יש בתי ספר שלו. בתי הספר של בתי יעקב זה בקושי חרדים, כי מה עושים שם? מלמדים אותם לעבוד, ושהבעל יושב בכולל ללמוד, והם יהיו מנהלות של בתי ספר, או שהם יהיו מנהלות של בנקים, או... אבל לא יהיו בבית עם הילדים, הבעל יהיה בבית עם הילדים. וזה בוודאי גם יפריע ללימוד שלו, אז איזה בית ספר זה? מלמדים צניעות בקושי. זה כל כך בקושי שזה כבר לא צניעות וזה לא כלום, וזה לא מה שהשם רוצה. הבתי יעקב זה הדוגמה של הקלקול של כל הדור הזה. והישיבות שנוסעים עם הבחורים לטיולים עם ג'יפים וכולי, זה גם לא דוגמה בכלל בכלל של חינוך, של בחור חרדי, עדין, שמחפש את הקדוש ברוך הוא. הם מחפשים כיף, רק כיף. וכל המקומות שכביכול הם מותרים ללכת בחופשים וכולי, הם רק בשביל כיף. והכיף הזה זה היצר הרע. הכיף הזה זה מלאך המוות. שאלה, האם יש עוד עם מי לדבר את הדיבורים האלה? זה נראה שהעולם ישן לו לגמרי. תשובה, יש. יש עם מי לדבר. יש יהודים טובים שמבולבלים כי הם רואים שהכל נופל. ולפעמים אפילו בתוך הבית שלהם, והם לא יודעים איך לצאת מזה. ואם יש דיבורים אמיתיים, אנשים שיגידו את האמת, הם יתפסו את עצמם, והם ירוצו לכיוון של האנשים שדוברים אמת, כי הם יתבלבלו עם כל הבלגן, ומיד כשישמעו את האמת, הם ילכו לצד האמת. זה הזמן של הבירור, ונראה מי שייך למה. מי שהולך לאמת, ומי שהולך לשקר. אבל יש כל מיני סוגי שקרים. יש שקר שזה נראה כאילו שזה אמת, ולפעמים מדברים באותו מקום אמת, ולפעמים זה סתם שטויות, סתם בלבולים. אז זה מאוד קשה, מאוד מאוד קשה לדעת מה. אבל יהודי אמיתי הוא יתפוס. הוא יתפוס איפה הטעות, איפה הבן אדם לא מדבר בדיוק את האמת. זה לא פשוט. צריכים מאוד להיזהר, כי אפשר לראות כאילו שהם צדיקים גמורים, ובאמת בחלק מדברים אמת, אבל חלק לא. חלק מהדיבורים שלהם הם לא אמת. שאלה, במי מדובר? דיבורים של מי? תשובה, אני לא יכול להגיד מי. באופן כללי, זה אנשים לבושי מעילים ארוכים, ופאות ארוכות וזקנים, ונראים, הם אפילו תלמידי חכמים. אבל יש בלבול, ויש כאלו קונפליקטים בין רבנים שאי אפשר לדעת מי שייך למה. ואין רבנים להגיד, תפסיקו, זה הכל, כל המחלוקות שיש, זה רק מוריד את כל העם. שאלה, יש לי מכרים שיש להם ישיבה, והם אומרים שעם כל הכאב הנורא שיש, היום אין להם ברירה. הם מוכרחים לעשות בקיץ או באיזה זמן אחר תוכניות כאלו. הם אמנם לחלוטין נגד זה, אבל כדי שלא תהיה קנאה בין בחורי הישיבה שלהם לאחרים, הם חייבים ללכת עם כולם. תשובה, אני לא יכול להגיד לו מה לעשות. אני רק יכול להגיד שהשקר לא יכול להמשיך, והוא צריך לדבר עם בחורים כמו שאני עכשיו מדבר איתכם. ואני מאמין שמהישיבה הגדולה הזאת יהיו לפחות 10 שירגישו כמו שאני מדבר, שזה האמת, והם ירצו. יש הרבה בחורים שמעדיפים את האמת, אבל אין בכלל מקום של אמת. לא נותנים להם אפילו אפשרות להרגיש את האמת. ונכון, יהיו מעט שישארו, אבל על המעט הזה השם יבנה את העולם החדש. כמה אנשים שרדו במבול? מעט. ועליהם הכל נבנה, כל העולם. אי אפשר ללכת כבר עם הרוב. זה שקר, 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 שקר. איך אפשר? אז בסדר, תהיה ישיבה גדולה יותר. יהיה להם שם יותר מכובד ויותר בחורים ירצו לבוא. אבל איזה סוג בחורים יוצאים מזה? מה נגיד בשמיים? שמה? שהיינו צריכים לעשות כיף? מלמדים אותם תורה כל השנה, ואחר כל זה הולכים ושוברים את הכל, והכל הולך לפח, כי מראים להם כיף, מראים להם את הטעם של המהירות של כל הדברים הגופניים. זה הכיף, ואנחנו מכניסים בעצמנו את השקר, עוזרים להכניס את זה. בוודאי שיש להם גם את זה מהבית, אבל אני מאמין שאם אומרים עד כאן גמרנו, ומדברים על הלב עם כל בחור ובחור, אני מאמין שאפשר לסובב את זה. לא בקלות, אבל יש מספיק שיש להם נשמות יהודיות שזה יכול לעזור להם. שאלה, מי שצריך לעשות את זה, ראש ישיבה שמוכן לעשות את זה, הוא צריך להיות אדם עם הרבה עזות דקדושה. תשובה, אין דבר. יש מספיק גם כאלה, רק שהם מתבלבלים כמו הראש ישיבה הוא, מתבלבלים בגלל שהם רוצים לטובת הבחורים, הם לא רוצים שילכו מהישיבה ולא יוכלו ללמד אותם וכולי, אבל צריכים לעשות גבול, כי אם אין גבול, לא יהיה כלום. ולא רק שלא תישאר כמות גדולה, לא יישאר כלום. שאלה, אבל זה כבר דבר שמתנהל הרבה שנים, איך אפשר לעקור את זה? תשובה, היהודים תמיד, כשהעמיד אותם ליד הקיר, זכרו שהם יהודים, ואז התהפכו בשנייה אחת. שאלה, כדי שיהיה שינוי בישיבות, צריך שיקרה איזה שינוי גדול בעולם, ואז יהיה מצב יותר קל, אחרת זה בלתי הפיך. תשובה, זה לא סיבה, לא סיבה. אנחנו צריכים לעשות את שלנו, והשם יעזור לנו. יש אנשים שהם אנשי אמת, כי אם לא היו אנשי אמת, אז אי אפשר היה חס ושלום לבנות עולם. שאלה, אנחנו מדברים באופן כללי, הכלל הציבור. זה מאוד קשה. איפה יש כאלה שמוכנים להקריב את המוסד שלהם בשביל האמת? תשובה, יש אנשי אמת שהם לא שמחים עם עצמם, כי הם יודעים שהם לא בכיוון הנכון, אבל אין להם את האומץ לקום ולעשות, ובאמת לא כל כך הרבה יישארו חס ושלום. אין סיבה של לא להגיד ולא לדרוש, כי אם לא, אוי לנו, כי מה יהיה? המשיח יבוא, והילדים ילקקו קרטיבים, והם ירצו ללכת לחפץ חיים. חפץ חיים, אוי לחפץ חיים, אם הוא היה יודע על שם מה עשו שם את הבריכות האלה, על השם שלו. אוי, החפץ חיים עם המגלשות אל תוך המים, עם אוי ואבוי ואבוי, הוא בטח מתהפך שם בגן עדן. שאלה, אבל אי אפשר היום להפוך את האנשים? תשובה, אני לא רוצה לשמוע שאי אפשר. תספרו את זה למישהו אחר. אני לא רוצה לשמוע כי זה לא נכון, ואנשים חייבים, ואם הם לא, אז לא. שאלה, מה אנחנו יכולים לעשות? תשובה, לכם אין ישיבה ולא בתי ספר, אבל מי שעושה את המלחמה זה לא קל, ואין להם כל כך הרבה תלמידים, אבל התוצאה היא של מה שאפשר לעשות בשביל האמת, וזה האמת. זהו. שאלה, אבל אין הרבה מקומות כאלה? תשובה, בסדר, מי שיקרא את מה שאני אומר, אז בעזרת השם אולי יהיו עוד. ויש אנשים, יש בכל זאת אנשים, רק זה מצב כזה בעייתי עכשיו עם השקר, שאפילו בין האנשים שכביכול הכי טובים, יש גם כן שקר. אז הכל הכל אנחנו נראה בסופו של דבר איפה כל האמת. שאלה, יש דיבור מצדיקים שכאשר המשיח יגיע, יהיה לו הכי קשה להחזיר בתשובה את אלו הקרובים. את הרחוקים יהיה לו הרבה יותר קל, כי הקרובים מאמינים בשקרים שלהם. תשובה, הם בטוחים שיש להם את האמת, ויש מנהיגים שאומרים להם שיש להם את האמת, אז מה? המנהיג אמר, אז זה מספיק. מה אני אגיד? אני לא רוצה לדבר על זה, אני רק רוצה לדבר על כך שיש אמת ויש שקר, ומי שלא יכול להבדיל, יש לו בעיה. שאלה, האם השנה נשמע כבר את קול השופר? תשובה, אני לא יכול להגיד, אבל זה נראה ממש שהרשעים מתחילים לזוז מהר עם כל התוכניות שלהם. הם ממש מתחילים לרוץ, מרגישים את הלחץ, מורגש שהם בלחץ מאוד, והם מתחילים גם לאבד קצת שליטה. אני מרגיש את זה בעצמי, ואולי עוד אנשים מרגישים את זה. הם חושבים לעצמם שהם יכולים להשתלט על העולם, על כל העולם, זה הכל שטויות. שאלה, על הקבר של פרס שמו את הפסוק של האום וחידתו חרבותם לעיתים. תשובה, הם ממש מאמינים שהם יכולים להילחם עם הקדוש ברוך הוא חס ושלום, הם מאמינים בזה. אני לא מבין אותם בתור בני אדם, הם אולי כולם השטן בעצמם. אני רק יודע שהם עושים את זה בלי פחד, בלי פחד, אבל הזמן שלהם כבר יגיע, וזה בא עוד מעט, וזה יהיה הסוף שלהם, והם יפתחו את העיניים פתאום, והם יראו שהשטן הוא הולך עם הקדוש ברוך הוא, הוא משתחווה לקדוש ברוך הוא, ולא הוא הכל יכול, חס ושלום, הוא ממש השרת שלו, המשמש שלו, וזה יהיה משהו משהו, זו הנקמה שמעל ומעבר, הם לא יאמינו, פשוט לא יאמינו, יהיו בהלם, הם ימותו רק בגלל השוק הזה. שאלה, אוניית המלחמה הגדולה של רוסיה, נושאת המטוסים היחידה שלהם, הגיעה זה עתה לאזור שלנו, ליד סוריה, בים התיכון. האם לא לזה הייתה כוונת הגרא בנבואתו הידועה? תשובה, זה בדיוק זה, בדיוק זה. ולא לפחד, הרוסים לא יכולים לעשות לנו כלום. אני לא אומר שאנשים לא ימותו פה, כי בכל אופן יש לנו מספיק רשעים שנמצאים פה, אבל הרבה מהם יברחו מפה. שאלה, אתה בעצם מעודד אותנו עם המסר שעם כל הריקבון היום שמסביב, אבל בסוף יצא הנבט צמיחה חדשה. תשובה, ממש. השם הוא זה שברא את כל העולם, את הכל, גם את כל היוניברס, את היקום, הכל, כל הכוכבים. אבל אנחנו עם פצפון, עם כל כך קטן, ואנחנו נשרוד. וזה מה שהוא רוצה. הוא רוצה את הקטן. מתוך כל מה שיש, רק היהלום הקטן הזה ישרוד. הכל מסביב לא אמיתי. לא יהלומים אמיתיים. איך אומרים בעברית? אבני חצץ. שאלה, כשיהיה המצב הקשה, האם תהיה לנו הרגשה אחרת מאשר האחרים? תשובה, אם עובדים עכשיו חזק, אז יהיה אחרת. אבל זה יעזור לנו אם ננסה להרגיש את הקושי של היהודים האמיתיים, אתם מבינים? וזה ברור, כל פעם שאדם עובר משהו קשה, הוא לא רואה איך לצאת מזה, אבל אם הוא נשאר עם הקדוש ברוך הוא, הוא מבקש ממנו יום יום, רגע רגע, לא משנה, עם כל הלב שלו, והוא אומר לקדוש ברוך הוא, רק אתה יכול לעזור. אין מישהו לעזור בעולם הזה. רק השם, הוא בורא עולם, הוא הכל יכול. מה אנחנו צריכים בני אדם? אנחנו צריכים רק אותו. אז הוא תמיד עוזר לנו. ואפילו כשאנחנו יודעים שמה שהוא נתן לנו ואיך שהוא עוזר לנו זה דבר זמני, ואחר כך תהיה לנו עוד פעם את אותה הבעיה, זה לא משנה. הוא עושה לנו גשר מדבר לדבר עד שאנחנו נעבור את הכל.